בוקר טוב, גלעד הלפר, מה שלומך, מה העניינים?
בוקר טוב, בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, היום באת במצב רוח קרבי, אני רואה החרב מאחוריך, מוכנה לכל תרחיש. אני מקווה
כן.
שהחרב שמונחת שם במערכה הראשונה לא תצא בשלישית.
כן, החרב הזו כמו שהיא נראית היא מכוונת עליי, אבל לא... אולי את זה צריך לשנות. טוב, נו. כן, כמו ה... נו, King of Hearts.
גלעד, תמיד, תמיד כיף ומעניין לשוחח איתך, והיום אנחנו נדבר על הנושא הנפיץ שעלה בכותרות בימים האחרונים סביב אותו חוק איסור אפליה, שלכאורה הקואליציה הנכנסת מבקשת לשנות, ואתה מציע איזושהי זווית הסתכלות, הגדרת אותה בשיחתנו מראש, הגדרת אותה כלא פופולרית. דבר אליי.
אז אני חושב שהעמדה שלי היא לפחות בחלקה לא פופולרית. בגדול אני רק רוצה להזכיר לכולם מה קרה. יש, אני מצטט את זה מציוץ האמת של חבר, של סליחה, של השר בן גביר, איזשהו בעל בית דפוס בבאר שבע, דתי, ביקשו ממנו להדפיס מודעות למצעד הגאווה, והוא אמר שהוא לא רוצה כי זה מנוגד לאמונות הדתיות שלו, קיבל קנס, וזה נדמה לי היה הטריגר שהתחיל את כל הקטע הזה של לאפשר לבעלי עסק פרטי לא לתת שירות אם זה נוגד את האמונות הדתיות שלהם.
כן, שזה כרגע מנוגד לחוק איסור אפליה שנחקק, אם אני לא טועה, בשנת 2000. זה חוק שבא למנוע אפליה במוצרים ושירותים, בכניסה למועדונים וכיוצא בזה.
נכון, אז אני... הקטע עם הצורה שעכשיו מתקיפים את החוק הזה, והדוגמה שנתתי, אני חושב שיש, שפה אני לא בודד במערכה, בתפיסת עולם, שבאמת לא צריך לתת לבעל עסק פרטי, בית דפוס במקרה הזה, לעשות דברים עם הקניין הפרטי שלו, שזה הבית דפוס, או כל עסק שאתה הבעלים שלו, לעשות דברים שמנוגד ל... שמנוגדים לאמונות שלך. עכשיו, מה זה האמונות? וזה כבר שאלה מעניינת. כי פה היה מקרה של איש דתי שלא רצה לפרסם, להדפיס פליירים של מצעד הגאווה. אבל אפשר לחשוב על בעל בית דפוס צמחוני שלא רוצה לפרסם פליירים של פרסום לקצבייה, או שקוראים לאנשים לבוא למסיבת ברביקיו. כי בעיני אותו צמחוני, בשר זה רצח. אז זה לא אמונה דתית, אבל אפשר להבין למה אותו אדם אולי לא ירצה לקחת חלק במה שבעיניו לפחות נחשב לרצח. אפשר לחשוב בדיוק ההפך, אתה בא לבית דפוס, אתה אוהב בשר, בעצם העסק השני שלך זה קצבייה, ואז בא צמחוני ורוצה להדפיס פליירים שכתוב בהם באותיות אדומות, בשר זה רצח.
כן.
אז גם את זה יכול להיות שאולי אתה לא רוצה לעשות, וכנראה שמאחר שזה העסק שלך, זכותך באמת לא לעשות את זה, כי זה העסק שלך.
כן, אתה יודע, הוויכוח הגיע, התגלגל לדוגמאות יותר, נקרא לזה, שמתסיסות את התחושות הקשות בציבור, לכדי הדיון סביב בתי מלון, של האם בן אדם שיש לו בית מלון, שזה גם העסק הפרטי שלו, יכול להגיד, אני בן אדם דתי, והומוסקסואלים, להט"בים בכללי, לא רצויים אצלי. אז מה אתה אומר על זה? כי זאת הדוגמה הקשה.
לא, יש דוגמאות יותר קשות, תכף נגיע אולי אליהם, אבל בדוגמה הזו אני יכול לומר שבתי מלון כבר מפלים. מה זה בתי מלון של 18 ומעלה? מה זה בתי מלון רק למשפחות שלא רוצים זוגות צעירים שבאים לשם למטרות רומנטיות? לבתי מלון יש כבר מדיניות של אפליה על כל מיני דברים. אבל כמו עם הבית דפוס, הרי מבחינה מעשית יש כאן דווקאיות. מה זאת אומרת דווקאיות? הרי ברור שיש אין ספור בתי דפוס בכל עיר בארץ שישמחו לעשות עבודת דפוס בשביל כל אחד. על פי מה שאני הבנתי, וכנראה שזה אותו דבר קרה בסן פרנסיסקו בארצות הברית לפני שנים, שהיה שם מקרה כמעט זהה, זה נראה שממש חיפשו את בעל הבית דפוס שידוע שהוא לא אוהב לעשות עבודות כאלה בשביל לתבוע אותו. מה שאני רוצה להגיד שיש ברירה, יש בתי דפוס אחרים ויש הרבה בתי מלון שישמחו לקבל גייז או כל סגנון חיים אחר או משפחות או זוגות צעירים, כי זה מה שהבית מלון עושה. יש הרי גם כשנכנסים לאתרים כמו טריפ אדוויזר ואקספידיה וכאלה, יש ממש סימונים של בתי מלון שהם ידידותיים לגייז. כלומר, יש אין סוף, לא רוצה להגיד אין סוף, אבל יש מבחר גדול של בתי מלון ששמחים לקבל גייז, יש בתי דפוס ששמחים להדפיס בשר זה רצח, או בואו למסיבת הברביקיו, או בואו למסיבת גייז, או כל דבר. יש אין ספור בתי עסק שיהיו מוכנים לעשות את זה. הרעיון כאן, אני חושב, עוד פעם, תראה, יש כאן שני דברים, יש כאן שתי תופעות. יש תופעה של בעל עסק שלא מוכן לעשות שירות שנוגד את האמונות שלו. כמו הדברים שהסברנו. אבל הדברים הבעייתיים באמת, זה בעל בית דפוס שלא מוכן לשרת מישהו בגלל המישהו הזה. כלומר, אני לא מוכן לשרת אשכנזי כי הוא אשכנזי. לא מוכן לשרת ערבי כי הוא ערבי. לא מוכן לשרת אתיופי כי הוא אתיופי. בלי קשר לסוג העבודה שהוא מבקש. זה לדעתי הבעיה הגדולה. כי תן לי לחזור לבעיה הקודמת, היותר קטנה לדעתי. אני חושב שרוב האנשים הם מבינים למה בית דפוס או בעל עסק לא חייב לתת עבודות שהן בעיניו כל כך, כל כך מעוררות התנגדות, מעוררות גועל, מעוררות whatever. כי זה העסק הפרטי שלו. ואגב, מה שמצחיק, וזה מה שאותי מעצבן, זה שהתירוץ או הסיבה שהשתמשו בה הציונות הדתית להצדיק את הדבר הזה, זה אמונות דתיות, ובגלל שזה קניין פרטי. אז א', למה רק אמונות דתיות? כשצמחוני לא רוצה להדפיס הזמנות לברביקיו, זה לא אמונה דתית, זו עדיין תפיסת העולם שלו, וזכותו לא, שלא יחייבו אותו להשתמש בקניין הפרטי שלו, לתרום או להירתם למטרה שהיא כל כך פסולה בעיניו. והדבר השני שמעצבן, לא רק שזה אמונות דתיות, אלא שהם משתמשים בקטע של הקניין הפרטי. כאילו, מה אתם כולכם כל כך נרגשים מהפרת הזכויות של אותו אחד שבא שרצה שירסו לו עבודה? מה עם הזכויות של הקניין של בעל בית הדפוס? וזה נכון, כלומר, זה בדיוק הזווית שאני בא ממנה. רק מפליא אותי שפתאום קניין פרטי הפך להיות לכל כך קדוש בעיני אנשים, שנדמה לי שבהרבה מקרים אחרים לא מקבלים את העיקרון של הקניין הפרטי. כלומר, למשל, הציונות הפרטית, למיטב הבנתי, מתנגדת לפתיחת השוק הישראלי לחקלאות. ביניהם עדיין צריך לעשות משטר מכסות של חלב וחמאה, למשל. אז מה קרה לזכויות הקניין של בעל הרפת?
כן, טוב, למה? בוא נקרא לילד בשמו, הציונות הדתית מדברת פה כדי לאפשר לאנשים שפחות או יותר היא מייצגת, לשמור על האמונות הדתיות שלהם, כאשר הם באים לתת שירות, בהתייחס ספציפית לאנשים כמו בעל אותו בית דפוס בבאר שבע ודומיו. ואגב, אני חושב שאותו בעל בית דפוס גם בדקו אותו אחר כך, וזוג להטבי ניסה להוציא דרכו הזמנות לחתונה, וגם את זה הוא לא הסכים. אני צריך לבדוק את זה, סליחה, אני לא בדקתי את זה לפני, אבל אני חושב ש וכאן יש את הדקויות ואת הניואנסים הקטנים של האם הוא לא נותן שירות כי הוא לא רוצה לתמוך במצעד הגאווה, שזה משהו מאוד מאוד רחב, או האם הוא מסרב להדפיס הזמנות לחתונה להטבית, כי גם זה נוגד את אמונתו, ואז תקן אותי אם אני טועה, ואז ספציפית הוא פוגע פה בשני אנשים בגלל שהם להטאבים. אז בוא תסביר לי את הניואנס.
הניואנס כאן אני מניח שהוא לא באמת פוגע בהם. במובן הזה שיש בית דפוס מעבר לרחוב שיכול לעשות בדיוק את אותה עבודה. וזה שהם מתעקשים לעשות אצלו את העבודה למרות שהם יודעים שזה נגד את האמונות שלו, זה נראה לי כמו התקפה שלהם עליו. זה נראה שהם מנסים דווקא לסבך אותו. אין שום בעיה להסתובב וללכת לחנות מעבר לרחוב, שכן שמחה לעשות עבודות לגייז. אגב, אני רוצה להזכיר, אנשים כאן נורא כועסים על זה שבעלי עסק יכולים להפלות, אבל מה עם הלקוחות שמפלים בין בתי עסק? נכון, הרי זכותי כשאני נכנס לפיצוציה להעיף מבט מסביב, לראות מי המוכר, אני לא אוהב את מה שאני רואה, אני עושה אחורה פנה ויוצא. זה מותר לי כלקוח. אז למה בעל העסק, אז למה בעל העסק הוא אזרח סוג ב'? הרי להזכיר לך, זה העסק, צריך כמובן, כמובן, להבדיל בין עסק פרטי לעסק ציבורי. או מה זה עסק ציבורי? זה נניח לשכת משרד הפנים. ברור שבלשכת משרד הפנים לא מפלים אף אחד. א', כי זה מונופול, אז בניגוד למקרה של בית הדפוס, שבו יש הרבה בתי דפוס אחרים שעשו את העבודה פה, אין משרד פנים אחר. ודבר אחר כמובן, שהמיסים של כולנו מממנים את לשכת משרד הפנים, זה לא עסק פרטי, והם לא יכולים לעשות בו מה שהם רוצים. עכשיו, אני שמעתי טיעון נגד, שאומר משהו בסגנון, גם בעל העסק הפרטי, זה לא באמת העסק הפרטי שלו, הוא הרי קיבל שירותים מסביב, עירייה, whatever. אז יש בזה משהו, אני מניח, אבל רק צריך לזכור, א', שבעל העסק משלם מיסים, עבור השירותים שהוא מקבל, והוא שילם מיסים, או הוריו שילמו מיסים לאורך כל חייו, אף אחד באמת לא נתן לו שום דבר במתנה. ודבר שני, אם באמת משתמשים בהיגיון הזה, ומשליחים אותו בצורה יותר רחבה, אז לאף אחד מאיתנו אין שום דבר שהוא באמת שייך לנו. כולנו יצירים של העולם סביבנו, כולנו השתמשנו בכבישים בארץ, כולנו התחנכנו בבתי ספר ציבוריים בארץ, אז אם זה אומר שבגלל שמישהו למד מתמטיקה בבית ספר ציבורי, ואחרי זה פתח סטארט-אפ ומחר אותו, אז הכסף לא באמת שלו כי המדינה לימדה אותו מתמטיקה? צריך להבין מה המשמעויות של הדברים האלה כשאומרים אותם. או שהעסק הוא פרטי, הוא של בן אדם, או שהוא לא של בן אדם. עכשיו, אני רוצה לחזור לבעיה האמיתית כאן. בעיניי הבעיה האמיתית זה אפליה של נגד בני אדם. לא נגד זה שהם באים לעשות עבודה וזה נוגד את האמונות שלך. כי עוד פעם, פה אני חושב שאני לא באמת במיעוט. או אם אני במיעוט, אני במיעוט יותר גדול מהמיעוט שאני בדרך כלל חלק ממנו. כלומר, מה שאני רוצה להגיד, יש כנראה הרבה אנשים שאני חושב שהם מקבלים את זה, שאם אתה בעל בית דפוס חרדי, אתה לא צריך להדפיס הזמנות למסיבת גייז עם ציורים של בולבולים. אני חושב שאנשים אולי מבינים את זה. אולי תחתוך החוצה אחרי זה את המילה שהשתמשתי בה, אבל זו המילה הכי עדינה שניסיתי לחשוב עליה. אני חושב שאנשים יכולים להבין את זה. הבעיה היא מה קורה, הבעיה היא מה קורה כשמישהו נכנס לבית דפוס, ואתה אומר לו, תשמע, אתה אשכנזי, אני לא רוצה אותך בחנות שלי. פה הבעיה, פה נדמה לי המקום שבו אנשים מתחילים באמת לסנוע את הרעיון הזה של הזכות להפלות. ואני מבין את זה כמובן, ופה נדמה לי העמדה שלי היא מאוד מאוד לא פופולרית. כי אני רק רוצה להזכיר לכולם מה זה ליברליות. כשמישהו, נניח שאתה בעל בית דפוס ואתה, לא יודע מה, אתה אשכנזי, ובא לקוח מזרחי, ואתה אומר לו, אני לא מוכן לשרת אותך כי אתה מזרחי. אז ברור שאותו בן אדם הוא מנובל. הוא מנובל, הוא גזען, הוא מניאק, הוא כנראה גם קצת פסיכי, כי מי לזזל חושב בצורה כזו, אבל הנקודה היא שבתור ליברל, כשאני הליברל,
כן.
אני לא צריך לאהוב את הדברים שאנשים עושים. אני יכול להגיד שמה שאנשים עושים זה, זה, זה מנובל, זה מטופש, וצריך לשכנע אותם לעשות אחרת. אבל בתור ליברל אני לא חושב שצריכה לבוא המשטרה ולעצור אותו על זה. כלומר, אני לא חושב שזה צריך להיות לא חוקי להיות מניאק. אני לא חושב שזה צריך להיות לא חוקי להיות גזען. זה דבר נוראי, וצריך לחנך אנשים לא לעשות את זה ולשכנע אותם, אבל זה לא צריך להיות לא חוקי. וזה כאילו המהות של ליברליות. לא להגיד שלא צריך לזרוק אנשים לכלא בגלל שהם עושים דברים שמוצאים חן בעיניך, אלא להגיד שלא צריך לזרוק אנשים לכלא בגלל שהם עושים דברים שלא מוצאים חן בעיניך. בדיוק כמו העניין של חופש הביטוי, כן? חופש הביטוי יש לו משמעות רק כשאנשים אומרים דברים שאתה לא רוצה לשמוע. אותו הדבר פה, הליברליות באמת מגיעה לסוג של ביטוי ברגע שאתה מקבל את זה, שיש אנשים שהם נבלות, או שהם לא נבלות, שהם סתם עושים דברים שאתה מאוד לא מסכים איתם, אבל עדיין אתה חושב שזה לא צריך להיות לא חוקי.
כן, תראה, הדיון הוא סביב, אני חושב שהוא בבסיס שלו, איפה המדינה צריכה להתערב ואיפה לא. והחוק עצמו, החוק איסור אפליה, זה מקום שבו המדינה אומרת, אני מתערבת בצורה של חוק, כדי להכיל או להנחיל לחברה איזה שהם נורמות וערכים שחשוב לנו שהם יהיו מוחלטים. ואני אגיד לך, תשמע, אני כשאני שמעתי על הסיפור הזה, גם של בתי המלון וגם של בתי הדפוס, אמרתי חבר'ה, כאילו, אני גם בעמדה שלך, אבל מנימוק אחר. אני חושב שמי שיחנך את האנשים ואת בעלי העסק, זה האזרחים ולא המדינה. כלומר, בית מלון שיגיד, אני לא מקבל אליי הומוסקסואלים, אז כוחות החברה והשוק יגידו, הם אלה שיגידו, חבר'ה, המלון X בירושלים לא מקבל הומוסקסואלים, אנחנו קוראים להחרים אותו. ואז המלון הזה יעשה את השיקול שלו, האם כדאי לי, באמת, האם האמונה הזאת שלא לארח הומוסקסואלים היא חשובה לי עד כדי כך שאני עכשיו חוטף את את החרם הצרכני הזה? אני אז, מאמין בכוחות השוק, בכוחות או בכוחות החברה.
אז צר לי לאכזב אותך או לא לאכזב אותך, אבל אנחנו חושבים על זה בדיוק באותה צורה. זה בדיוק הקטע. זה בדיוק הקטע או אחד הניואנסים של העמדה הליברלית. זה לא תפקידה של המדינה לחנך את התושבים. מי זה לזלזל ביבי שיגיד לי איך אני צריך לחשוב? ומה צריך להיות, מה צריכות להיות האמונות שלי? ואיך אני צריך להתנהג? מי זה הוא? מי זה ביבי? מי זה שאר הפוליטיקאים? אני איש חופשי, זכותי לעשות את מה שאני רוצה, זכותי לחנך את הילדים שלי, וזה לא תפקידה של המדינה. לכן באמת, בטח בישראל של 2022, כשמישהו יגיד לאתיופי נניח, אני לא מוכן שתיכנס לחנות שלי כי אתה אתיופי, אותו אתיופי, אם הוא יפרסם את זה ברשתות החברתיות, אותו בעל עסק כנראה הולך לפשוט רגל. כלומר, לא רק שהחוק נגד אפליה לפעמים עושה, הוא חוק שאולי לא צריך להיות, הוא עושה נזק במובן הזה שהוא נותן לכל הגזענים ולמניקים להסתתר. כי תחשוב תחשוב שאתה אתיופי, אתה נכנס לבית דפוס, הבעל בית דפוס הוא גזען מניאק ששונא אותך, אבל אסור לו להגיד את זה מכיוון שיש חוק, ואז אתה נותן לו את הכסף שלך, והוא עושה עבודה שהיא כנראה אולי לא מי יודע מה טובה, אבל בכל מקרה אתה שילמת לאותו בן אדם. תחשוב איזה מטופש זה בשביל אותו אתיופי שהוא עושה עבודה עם גזען ששונא אותו. לא היה עדיף שהוא ידע שזה גזען מניאק ולא להיכנס לחנות שלו ולא לתת לו את הכסף? בטח עוד פעם בישראל של 2022, שאחוז הבתי דפוס ובעלי עסק שלא ירצו לתת שירות לאתיופי בגלל שהוא אתיופי, הוא מה 0.1%? כאילו כמה גזענים מניאקים באמת יש כאן, שגם הם כל כך גזענים שהם מוכנים לשלם מחיר כלכלי על זה שהם יממשו את האידיאולוגיה הגזענית שלהם?
תראה, אני חושב שהדוגמה, אם אני לא טועה, זה אחת הסיבות שהחוק הזה בכלל נחקק, זה הייתה תקופה לא פשוטה של, אם הזכרת את הציבור האתיופי, שהם נתקלו בכמה פעמים בהשפלה בכניסה למועדונים, ושם בעיניי זו הדוגמה הקיצונית שמעניין אותי גם לשמוע מה דעתך עליה. מועדונים של, אתה מכיר את הנועל, עומדת איזה בחורה עם האף ככה למעלה שם בכניסה, ופשוט מתעלמת מאותם אתיופים שהגיעו. אגב, סתם כזה, ככה במאמר מוסגר, אני תמיד אוהב לציין את זה, שמה שהכי עצבן אותי בתקופה הזאת, זה שיום אחר כך פורסם ממפי בצנחנים, לא הוכנס למועדון בגלל צבע אורו. כאילו שזה בסדר לא להכניס את האתיופי אם הוא לא ממפה בצנחנים. כאילו אתה מבין מה אני אומר? שכאילו הזעזוע הוא האתיופי הטוב והמובחר שנותן את כל כולו למדינה, לא הכניסו אותו למועדון. אז ופחות מזעזע אם לא הכניסו סתם אתיופי. אז אני שואל אותך לגבי החוק הזה, החוק הזה בא להגן על אותם אתיופים, מאותם בעלי מועדונים חזקים שלא רוצים אצלם אתיופים, ואתה יודע מה? אני גם לא בטוח שכוחות השוק כל כך יענישו אותם במקרה ואותו אתיופי התלונן שלא יכניס אותך אחר כך למועדון. בעל המועדון יתראיין ויגיד, אנחנו לא מכניסים עוד כל מיני סוגים של אנשים, ובמקרה אותו בחור לא נכנס ולא על... אתה מבין, מה, אין איזה סוף לדברים האלה, אז מה דעתך על הדוגמה של המועדונים?
א', אני חושב שהיום, לעומת התקופה שבה חוקקו את החוק הזה, כיום הרבה הרבה יותר קשה לעשות את אותם מעשי אפליה, מכיוון שכיום יש לך את המדיה החברתית. כיום באמת, אם מישהו נוקט בכזו מדיניות, קל מאוד ומהר מאוד לפרסם שהוא גזען, מניאק, ונראה מה יהיה. אבל אני רוצה, עוד פעם, אני הולך להגיד דברים מאוד לא פופולריים, אבל נו, אין לי ברירה אלא להגיד מה שאני חושב. אני רוצה להזכיר שמועדוני לילה מפלים כל מיני בני אדם על כל מיני סיבות. למשל, גברים בגילי ושנראים כמוני, קרוב למדי, לא ייתנו לי, לא ייתנו לי להיכנס. יפלו נגדי על רקע גילאי ורקע אסתטי. לא שאני מכוער גדול, ואני גם לא איזשהו סופר מודל. אז עושים אפליות כל הזמן, מפלים נשים מבוגרות לעומת נשים צעירות, מפלים גברים לעומת נשים, לנשים הרבה פעמים מותר להיכנס בחינם, כי הם יודעים שנשים יפות מושכות גברים שכן משלמים, אז יש אפליות כל הזמן. אם באמת אבל יש היום מועדון לילה שמפלה נגד אתיופים, שבאים אתיופים ואומרים לו, חבר'ה, אנחנו לא מכניסים אתכם כי אתם אתיופים, והדבר הזה מתפרסם, והמועדון מתפרסם בצורה רחבה, והמועדון לילה הזה לא נפגע מבחינה כלכלית, אז אין לנו כאן בעיה עם המועדון לילה עם האתיופים או עם החוק, יש לנו כאן בעיה עם החברה הישראלית.
כן.
וזה בעיה שחוק לא יכול לסדר. חוק לא יכול להפוך לאנשים לטובים וללא גזענים. לכל היותר הוא יכול לגרום להם להכניס את הגזענות שלהם מתחת לשטיח. או לגרום להם לממש אותה בצורה אחרת, או להביא אותה לידי ביטוי בצורה אחרת. למשל, למצוא תירוצים למה להפלות את אותם אתיופים, אבל לא על בסיס שהם אתיופים, אלא זה על בסיס שהם לא לבושים בג'קט יוקרתי מספיק, או כל תירוץ אחר שאפשר לחשוב עליו. כלומר, הבעיה במקרה כזה היא עם החברה, מה שאומר שהבעיה היא עם החינוך ועם ההורים, ואת זה חוק לא יכול לתקן. ואני חושב עוד פעם, יש איזשהו סוג של יתרון בזה שאין חוקים נגד אפליה, כי אז אתה רואה את האופי האמיתי של החברה, ואז אתה יודע איפה אתה חי. המחשבה שלי היא שהחברה הישראלית, ברובה הגדול מאוד, לא תאפשר את זה שמועדון לילה לא יכניס אתיופים או כל בן אדם אחר מסיבות גזעניות.
כן, אני מסכים איתך שהיום יש...
אני חושב כן, היום מי שחושב שהחברה הישראלית תקבל דבר כזה, בחלקה הגדול, הוא קצת עיוור צבעים. זה לא איפה שאנחנו עומדים היום, ואני מאוד שמח על זה. אני עוד פעם רק אומר, זה לא, המדינה לא יכולה למשטר מה קורה לנו במוח. היא לא יכולה להפוך אותנו ללא גזענים, מה גם שהמדינה עצמה, עוד פעם, אני רוצה להסביר, כאילו, מה זה המדינה? המדינה זה הפוליטיקאים והפקידים, אפשר לחשוב מי זה האנשים האלה. הם כאלה אנשים טובים שהם ילמדו אותנו איך להיות אנשים טובים? ועוד נקודה שלי מציקה בכל הנושא הזה, זה שבערך באותו יום שבו דיברו על החוק נגד אפליה, גם יצא ידיעה שברמת הגולן החקלאים מקימים משמר פרטי, מכיוון שהמדינה לא מגינה להם בפני פרוטקשן.
כן.
ולדעתי הדברים האלה קשורים, ואני אסביר איך. ואולי אני קצת מדמיין כאן, אבל בכל זאת. התפקיד הראשון במעלה של מדינת ישראל, כמו כל מדינה, זה להגן על ביטחונם הפיזי ועל קניינם של האזרחים. זה התפקיד מספר אחד. זה הסיבה העיקרית שבגללה המדינה בכלל קיימת. סליחה. ומדינת ישראל, את הדבר המאוד ספציפי הזה, המאוד יסודי הזה, שזה הסיבה שבשבילו היא קמה, לא מצליחה לממש. זה אגב הסיבה שאיתמר בן גביר קיבל כל כך הרבה תמיכה בבחירות האלה. מכיוון שיש הרגשה שהמדינה לא מספקת את המוצר הכי חשוב שהיא אמורה לספק לנו, שזה ביטחון פיזי וביטחון של הקניין. ואני חושב שיש קשר בין זה שהמדינה לא מצליחה לממש או לא מצליחה לקיים את ההבטחה העיקרית שלה, לבין זה שהמדינה מבלה כל כך הרבה זמן בלנסות למשטר ולספק כל מיני מוצרים ושירותים שהיא בכלל לא אמורה לעשות. זה לא תפקיד המדינה למשטר מה שקורה לנו במוח, לא תפקיד המדינה למשטר מה אנחנו מעשנים, לא תפקיד המדינה להחליט אם מותר לנו להוביל 5 קילוגרם דבש במכונית שלנו או לא, לא תפקיד המדינה לחלק מכסות של חלב וחמאה, תפקיד המדינה להגן עלינו ולהגן על הקניין שלנו. וזה שהיא לא מצליחה לעשות את זה, זה לדעתי עוד פעם קשור לזה שהיא עושה כל כך הרבה דברים אחרים, אולי קצת בשביל להסתיר את זה שהיא לא עושה את הדברים האמיתיים, ואולי בגלל שלא מעניין אותה, את המדינה, את הפוליטיקאים, את הפקידים, למלא את התפקיד שלהם, אלא מעניין אותם דברים אחרים. אז אני חושב שהדברים האלה קשורים, והיה הרבה יותר נחמד אם מדינה הייתה פחות מתעסקת במה עושים בעלי עסק פרטיים, וקצת מתעסקת יותר בכמה גונבים מבעלי עסק פרטיים.
אז אתה בכלל מבחינתך לבטל את החוק בכלל, זאת אומרת זה לא בכלל, אין פה דיון על להוציא את הסעיף הזה או לרקח את החוק, אלא חבר'ה החוק הזה מיותר, צאו לנו בכלל מההחלטות האלה של איך אנחנו מתנהלים בתוכנו, ותנו לכוחות סמכו על כוחות החברה והשוק לעשות את שלהם.
זה מה שאני הייתי מציע, אבל אין לזה שום התכנות פוליטית. אין שום התכנות פוליטית, כי העמדה שלי שבה זה לא תפקידה של המדינה למשטר גזענות, זה לצערי לא התפקיד של לא הדעה של הרוב הענקי של העם. מה שכן הייתי עושה, בתור פוליטיקאי, כן? הייתי משאיר את החוק נגד אפליה כמו שהוא כיום, במובן הזה, שאסור לך להכניס לא אתיופים אסור לך לא להכניס אתיופים למועדון לילה. אגב, עדיין יהיה לך מותר לא להכניס אותי, אבל יהיה לך מותר, אבל יהיה אסור לא להכניס אתיופים. מה שכן הייתי עושה, את מה שהציונות הדתית מציעה לעשות, הייתי מרחיב את זה. הייתי אומר, מותר לבעל עסק פרטי לא לספק שירות, לא רק מסיבות דתיות, אלא גם אם הוא צמחוני ומישהו רוצה שהוא יפרסם הודעות על ברביקיו. או כל קומבינציה אחרת.
בכלל, אני בכלל חושב שזה בעיה של בעל העסק, אם הוא לא מקבל אליו לקוח מאיזושהי סיבה, זאת הבחירה שלו וזה בעיה שלו. הוא בוחר שלא להתפרנס מאיזשהו בן אדם מאיזושהי סיבה, וגם אם הבן אדם מסובב, והוא יש לו בעיה עם אנשים עם שיער שחור, אז מה שיתקוד, זה בעיה שלו, וגם אחר כך הוא יחטוף שיימינג ברשת וזה עשה את שלו. אותו דבר, אני גם באמת חשוב לי להרגיע את החבר'ה הלהט"בים לגבי העניין הזה של הבתי מלון. מלון שלא יכניס להט"בים, הוא יחטוף כל כך חזק וכזה חרם, של אני לגמרי לא מאמין שאנשים בכלל יתעסקו עם הדברים האלה. בטח ובטח שקצת קשה מבחינה טכנית, העליתי את השאלה הזאת לפני כמה ימים, של, אתה יודע, יצא לי כמה פעמים ללכת עם חבר טוב שלי לבית מלון, או שהיינו באילת באיזה בילוי, או שנסענו לים המלח, אני לא זוכר שבאיזשהו שלב, אתה יודע, פקידת הקבלה הסתכלה עלינו במבט של, אתה יודע.
כן, 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 ברור, ברור, אני מבין בדיוק מה אתה אומר. תראה, אני רוצה עוד פעם לחזור על זה, מכיוון שאני חושש שאנשים אולי יקבלו את הרושם הלא נכון לגביי. אני ליברל, מה שאומר שאני לא חושב שתפקידה של המדינה להגיד לבית מלון מה לעשות ומה לא לעשות. אבל זה לא אומר שאני חושב שבית מלון שעושה את זה, או סליחה, אני אגיד את זה בצורה יותר בוטה. בית דפוס שלא מוכן לספק שירות לגיי, בגלל שהוא גיי, זה בית דפוס שאני יהיה הראשון שיצטרף למחרימים עליו. ברור, כי הוא זבל, או מניאק, אני יודע איזושהי מילה אחרת קשה.
תשמע, גילת, לפני שאני שוכח, סליחה, רציתי לשאול אותך שאלה מקשה. מקודם אמרת שכאילו, בגלל שאותו בית דפוס מסרב, והרי בחיית, אני יכול ללכת מטר ליד לבית דפוס אחר, שאלת לך שאלה כזאת. אם יש בעיר מסוימת בית מלון אחד, נגיד ערד, שלפי מה שאני יודע יש שם רק בית מלון אחד, וזוג גייז נופש שם ומבקש בשעת ערב להיכנס לאותו בית מלון, כאשר ברור שזה המלון היחיד בסביבה, מה אתה חושב לגבי זה במצב כזה שאין לאותו זוג אלטרנטיבה כאשר מפלים אותו שם בסיטואציה כזאת? האם גם אתה מתכנס לזה באותה צורה?
אני מצטער, אני צוחק, אני נזכר בפולטי טאוורס עכשיו, משום מה. לא יודע אם אתה מכיר את הסדרה, אבל בית מלון אחד באיזושהי עיירה קטנה, זה מזכיר לי את הסדרה.
המלון של פולטי.
כן, 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 המלון של פולטי, סליחה, ככה קראו לזה. תראה, במקרה הזה אני אגיד את העמדה כמו שהיא צריכה להיות בחוק במדינת ישראל של 2022. ושהיא באה לעשר...
2023.
סליחה, 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 2023. נכון, סליחה, גם מקודם, לפני איזה רבע שעה אמרתי על 2022, התכוונתי על 2023. אני מניח שבחוק צריך להיות סעיף שאומר שבאמת מותר להפלות עם אותו... אגב, סליחה, נדמה לי שזה אפילו הולך להיות קיים בחוק, כמו שהציונות הדתית מציעה אותו. שרק אם באמת יש אלטרנטיבות סבירות וקרובות. אם אין אלטרנטיבה, אז אתה סוג של מונופול מקומי, ואז אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של קיומך כמונופול, שזה דבר שהמדינה ממשטרת כמובן הרבה יותר מאשר כשמדובר בעסק שעומד בפני תחרות באותו מקום. עכשיו, ככה לדעתי הולך להיות החוק. אני רק אומר שבמדינה כמו מדינת ישראל, בשביל להגיע לעיירה או לעיר או לכפר שיש בו רק מלון אחד ואותו מלון לא יקבל גייז, אני חושב שזה לא סביר, אבל שוב, זה אני חושב בצורה הכללית. מבחינת החוק, כן, יש מקום להכניס סעיף שאומר שאם אין כאילו אלטרנטיבה, אז אתה לא יכול להפלות, אתה לא יכול לפעול כמו עסק פרטי ב-100%. או, אני חושב שמצב כזה לא יהיה, לא יהיה אף פעם בחיים דבר כזה, אבל כן, אין שום בעיה לשים דבר כזה בחוק. זה סוג של פשרה שהייתי מוכן לחיות איתה.
אתה מתכוון שלא יקרה מצב כזה לדעתך שזוג גייז ירצה לנפוש בערד, זה מה שאתה אומר בעצם.
זה מה שאתה אמרת.
טוב, גילה, תודה רבה. אני מאוד סקרן לראות מה יהיה למגיבים להגיד, והאם באמת אנשים מאמינים בכוחה של החברה לדאוג לעצמה ולחנך את עצמה ולתת לכוחות השוק והמוסר הפנימיים של החברה.
כן. אני אגיד לך, מי שחושב שהחברה לא יכולה לדאוג לעצמה ולא יכולה לטפל באנשים מהסוג הזה, למה היא חושבת שביבי יכול? כלומר, המדינה מצליחה לעשות דברים מהסוג הזה כמו שצריך, המדינה יודעת להתנהל כמו שצריך, המדינה באמת פועלת על ידי ערכי מוסר שהיינו רוצים שהיא תהיה מסוגלת לכפות עלינו? כאילו, מי זה המדינה? אם אין לאנשים ביטחון בחברה שהם חיים בה, אז זה בעיה קשה, שהממשלה או המדינה...
זאת הבעיה. לאנשים פה אין ביטחון בחברה שבה הם חיים. זה בדיוק לסיכום העניין.
אז אם אני יכול לסכם בעוד איזשהו משפט, אני חושב שבאופן כללי, ככל שבמדינה יש יותר ויותר חלק לפוליטיקאים ולפקידים בניהול היומיומי שלה, לאזרחים באופן כללי, יש פחות ביטחון בחברה, פחות ביטחון במוסדות אזרחיים, פחות ביטחון ביכולת שלהם, והם רובם כל הזמן מנסים או להתחמק מחוקים ורגולציות שפוגעים בהם, או לנסות לקדם חוקים ורגולציות שיעזרו להם על ידי זה שהם פוגעים במישהו אחר. מה שאני רוצה להגיד, שמדינה שמנסה לנהל את החברה ואת הכלכלה, יוצרת הרבה קבוצות של אזרחים שנלחמות אחת בשנייה, על ידי זה שמשתמשות בכוח של הממשלה והמדינה, בשביל לפגוע באלמנטים האחרים בחברה. ודווקא בחברה או במדינה שבה יש תפקיד יחסית מצומצם לממשלה, ואנשים חיים כיצורים חופשיים, והבעלים של עצמם, של הגוף שלהם ושל הרכוש שלהם, דווקא שם, דווקא בחברה כזו, הדינמיקה היא הרבה יותר בריאה, אנשים הרבה יותר ערים למעשי גזענות, ואנשים הרבה יותר נכונים להילחם בדברים האלה, מכיוון שהם יודעים שהמדינה לא עושה את זה, וזה תפקידם. זה לדעתי חברה בריאה.
גלעד, שמחתי, תודה רבה, היה מאוד, מאוד מעניין לשמוע אותך.
תודה רבה, תודה שהזמנת אותי לשיחה עוד פעם.
תודה.